מאשר להכניס כלי רכב בתוך גינת ילדים, גן ציבורי כזה.
גם מכללות. חניק משבט ששמים אותו על המיד בתור המדרתה. גם את זה אסור להכניס לשם, זאת אומרת איך אתה מחליט מה זה המושג כלי רכב. אז אפשר להציע כל מיני הצעות, זה כמובן יהיה תלוי בשאלה מה מטרת החוק, אם מטרתו למנוע דריסה של ילדים שמשחקים שם זה עניין אחד, אם מטרתו למנוע רעש, עניין אחר, אז המושגים של עצמם לא אומרים הרבה, אבל בסופו של דבר אתה תמיד צריך לעשות איזושהי פרשנות. עכשיו התורה משתמשת בספציפית במידת כלל ופרט או כלל כדי לפתור בעיה כזאת, או כל מידות הכלל ופרט, או לא רק כלל ופרט או כלל. היא בעצם אומרת, אם אני רוצה לסמן לך איך להרחיב את הפרטים או איך לקבוע את הקבוצה שלגביה, נגיד כלי רכב שאותם אסור להכניס לגן, אז אני אגיד את זה באופן ש נגיד אסור להכניס כלי רכב לתוך הגן, למשל טרקטור, מכונית, אופנוע וכל כיוצא בזה. אם אתם חושבים על המבנה של המשפט, אז תראו מה כתוב פה. כל, אסור להכניס כלי רכב, זה שפה, זה ביטוי כללי. אז יש כגון, רשימת פרטים, טרקטור, מכונית ואופנוע, זה הפרטים, וכל כיוצא בזה, זאת הכללה. אבל זה בעצם איזושהי צורה שבסך הכל נדמה לי שהיא סבירה, היא הגיונית, זה לא איזה קוד שרירותי, שאומר לנו, פחות או יותר, למה אני מתכוון, נותנים לי איזשהו כיוון. אז במידות הדרש של כלל ופרט, יש אפילו דיוק יותר גדול ברמת ההכללה, כיוון שהמידה או צורת הניסוח שהתורה בוחרת מסמן לנו עד כמה להכליל, כמה רחב לקחת את ההכללה. כלל ופרט וכלל זאת הכללה בגודל ביני, רדיוס ההכללה הוא בגודל בינוני, כלל ופרט זה רדיוס הכללה מצומצם מאוד אלא מה שבפרט, פרט וכלל זה להפך, זה הרחב ביותר. אז המבנה או צורת הכתיבה בפסוק אומרת לנו בעצם איזה רדיוס הכללה לקחת, חוץ מהתוכן עצמו שאומר לנו כלי רכב כגון זה וזה וכל כיוצא בזה, שזה כבר אומר לנו פחות או יותר על מה מדובר, מסמנים לנו גם לקחת את הכל כיוצא בזה, זאת אומרת עד איזה רוחב, כי הרדיוס תלוי במבנה, ושם הגמרא אפילו ממש מגדירה את הרדיוס לפי מה שנקרא צדדים, יש כמה צדדים צריכים להיות בדבר שידמה לדוגמאות כדי שגם הוא ייאסר. נגיד עם כלי הרכב, אז אם אני עכשיו מאפיין את כלי הרכב האלה בתכונות מסוימות, אני יודע מה, הם משמיעים רעש, הם גדולים והם מוטוריים, נגיד, ולא ידניים, סתם, רק בשביל הדוגמה. אז יש פה שלושה מאפיינים. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, ומה עם טנק? אז אני בודק בכמה מהמאפיינים יש גם בטנק, והצורה של כתיבת המשפט אומרת לי כמה מאפיינים צריכים להיות בדבר כדי לקבוע שהוא נכלל בקבוצת ההכללה או לא, ולכן מספר המאפיינים בעצם קובע את רדיוס ההכללה. אז אם אני אומר שמספר המאפיינים הוא שניים, המבנה הטיפוסי הוא שיש שלושה צדדים, זה המבנה הטיפוסי. אז לוקחים את שלוש התכונות הטיפוסיות בדרך כלל, זה לא תמיד ככה, אבל בדרך כלל זה ככה, ואז אני אומר ככה, אם אתה רוצה הכללה מינימלית, אתה דורש דמיון בשלושת הצדדים. את כל המאפיינים המהותיים של הדוגמאות צריכים להיות גם בדבר שבו אתה דן, ואז גם הוא נכלל בעניין. אם לא, אז לא. אם זה כלל ופרט וכלל, אז רק שני צדדים. אם זה שני צדדים, אז זה אומר ששניים מתוך שלושת המאפיינים צריכים להיות, זה יכול להיות אגב עקרונית כל שניים, זאת אומרת יש הכללות לכל מיני כיוונים באופן עקרוני, יש צורות מסוימות שמונעות אפילו את הכל שניים, ואז זה אומר שהכללה יותר קטנה, יותר רחבה. זאת אומרת, אתה מרופף קצת את הדרישות, אז זה אומר שיותר דברים בעצם נכללים בעניין הזה. ואם אתה אומר פרט וכלל, אז זה אומר דמיון בצד אחד. זה הרחב ביותר. אני מספיק שיש צד אחד של דמיון, זה בפנים. אם כלי רק משמיע רעש, או גדול, או מוטורי, אז אסור להכניס אותו לגינה. וזה כמובן הקבוצה הרחבה ביותר. ככל שמספר הצדדים קטן, ככה רדיוס ההכללה הוא גדול יותר. אז רק אני מביא זה כדוגמה כדי להראות שיש פה איזשהו שילוב של מידה במובן של צופן כזה שרירותי, שפשוט קובעים בין המקודד לבין המפענח, כי אני לא חושב שההבדל בין כלל הוא פרט הוא כלל וכלל הוא פרט ופרט הוא כלל הוא הגיוני. אני לא נדמה לי שזה לא, לא משהו שהייתי מיישם אותו בספרים אחרים, אם זה לא מסוכם עם, עם המחבר, כן, עם הכותב, שהוא אומר לי שככה הוא כתב את הספר. אבל עצם העובדה שכשיש שינוי בין כלל לפרט בתוך הניסוח של הפסוק, היא כן הגיונית. כשיש מעבר מלשון כללית לדוגמאות פרטיות, לשון כללית, המעברים האלה בדרך כלל באמת מביאים שאת הדוגמאות פרטיות צריך להכליל. זה לא רק הדוגמאות האלה, אלא זה מה שדומה להם. אז יש פה שילוב של משהו שיש בו היגיון מסוים, עם כמה כללים שניתנים על יד זה. בסדר? זה בעצם, אני חושב, הדגמה הטובה של האופי של המידות בכלל. הם לא צופן, אבל ברור שזה לא רק סתם שכל פרשני רגיל. אם זה היה היגיון פרשני רגיל, אז לא היה צריך מערכת של מידות. אז כמו שאתה מפרש כל טקסט, אתה מפרש גם את התורה. זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, כשאנחנו ניגשים למלחמה ושלום, אף אחד לא יפרש את זה בדיוק לפי סט של מידות הדרש. נכון? זאת אומרת, זה לא הדרך הרגילה שלנו לפרש טקסטים. אז לא צריך לקחת את זה רחוק מדי, את האמירה שיש בה מידות היגיון. יש בהם היגיון, זה לא צופן, אבל זה משולבים בזה גם אלמנטים פורמליים או שרירותיים, ולא לא רק אלמנטים הגיוניים. אז פה קראנו את הפסקה הראשונה של הגדליה, בעמוד יוטט וכף, אז הוא טוען שהדרשות הן בעצם מבוססות על ידיעת דרכי הלשון. ברגע שאתה אומר שזה מבוסס על ידיעת דרכי הלשון, אתה בעצם מניח פה במובלע שדרשה זה עומק הפשט. זה בעצם באמת המשמעות של הפסוק. מי שמבין את דרכי הלשון טוב, כן, דיברנו על זה שהשפה, שדיברנו על זה, נכון שהשפה שלנו זה לא בדיוק השפה המקראית, יש הבדלים, לבקר בחלון, נכון? נסעתי את הדוגמה הזאת. לא?
כן.
אחרי שם לי בראש. זה שמעתי פעם רב משה שפירא, אני לא מאחוז בטוח אגב שהוא צודק, אבל זו דוגמה שהיא מייצגת איזו תופעה. הוא אומר שאחת שאלתי בית השם, שירתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם הוא לבקר בהיכלו. מה זה נקרא לבקר? בדרך כלל אנחנו בשפה שלנו לבקר פה ושלא לקפוץ רגע לראות מה נשמע. זה להפך, זה מצביע על הראיות מסוימת. אבל שירתי בבית השם כל ימי חיי, אז מה זה לבקר בהיכלו?
בבית השם,
לבקר בהיכל. בהיכל, אוקיי. אבל בדרך כלל הכוונה שזה תקבולת, זאת אומרת, זה לא המשכה, זה אותו עניין. יש את זה היום המון דרשות. שבתי בבית השם, למשל, כן, וורטים כאלה של אתה צריך לשבת בבית השם כל ימי חייך וכל הזמן להרגיש כמבקר. כאילו שזה חדש, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אבל זה הכל דרשות שנובעות מהעברית של היום, זה בכלל לא קשור לעברית המקראית. בעברית של היום לבקר פירושו להיות אורח לרגע. אז איך זה מסתדר עם שבתי בבית השם? אנחנו עושים דרשות. אבל משה שפירא, ככה הוא טוען, לא בדקתי את זה, אבל ככה הוא טוען שלבקר בהיכלו הכוונה להיות שם, לשכון שם דרך קבע, כמו מבקר המדינה, לא מבקר שמבקר לרגע, אלא מישהו שעושה ביקורת זה מישהו שעושה את זה ברצינות, זאת אומרת, לוקח את זה עד הסוף. אז זה נקרא לבקר בהיכלו. והרבה מהצורות שאנחנו קוראים את המקרא, הן צורות שבעצם מושפעות מהעברית שלנו היום, שהיא לא בהכרח השפה המקראית, או לא בדיוק, לפחות במשמעות המקראית. לא צריך גם להגזים בהבדלים, אבל כן, בעולם החרדי אוהבים לציין את ההבדלים האלה.
זה בגלל אורחים שבאים לבקר ונתקעים.
כן, יש גם אורחים, נכון. אבל כן, יש איזה שהם הבדלים, ולכן מה שהוא אומר פה זה בעצם שהדרשות, הוא טוען שלמשל מה שהדרשות נראות לנו זרות, כאילו משונות, לא הגיוניות, זה בגלל שאיבדנו את השליטה על דרכי הלשון. אנחנו לא מכירים את השפה המקראית. אגב, אנחנו כדוברי עברית יותר מועדים לזה מאשר בן אדם שלא דובר עברית, כי אדם שדובר עברית הוא בטוח שהוא מבין מה כתוב שם, כי הרי הוא יודע עברית. אבל בעברית לא תמיד זאת המשמעות באמת שיש שם. מי שלא יודע עברית אז הוא לא, אין לו אשליות, יכול להיות שהוא לא מבין, יכול להיות שהוא כן מבין, אבל הוא מבין, הוא מבין את מה שכתוב שם. אבל מי שדובר עברית מועד יותר לסוג כזה של טעויות. אבל בעצם מאחורי הדברים שהוא כותב פה נמצאת התפיסה שאמרתי שאני לא חושב שהיא נכונה, שהדרש בעצם הוא הפשט האמיתי. אם אתה מבין את דרכי הלשון ואתה רגיש לכל הניואנסים ואתה יודע, אז אתה מבין שבעצם הדרש זאת הצורה לפרש את הפסוקים. והבאתי בשם הגר"א שבעצם הדרש והפשט זה שתי דרכי התייחסות מקבילות, ולכל אחת יש את הכללים שלה, כשהדרש לא אמור לפענח את הפירוש הפשטי של הפסוקים, לא עומק הפשט, לצורה אחרת להתייחס לאותו פסוק, והיא חיה במקביל עם הצורה הפשטית. ושתיהן קיימות, זאת אומרת שתיהן, דיברנו על לנסקי שם שהוא מציע את השילוב בין הפשט והדרש וכו'. אוקיי. עכשיו אני ממשיך בעמוד כף, באמצע העמוד, בפסקה שבאמצע העמוד. יש להבין שהדרשות עצמן לא נמסרו למשה רבינו בסיני. הרמב״ם מביא בהקדמה לפירוש המשנה שהרבה פעמים הגמרא מחפשת מקור בכתוב להלכה מקובלת ומוסכמת, וכל תנא או המורה אומר דרשה אחרת. אילו נמסרו הדרשות למשה רבינו בסיני, לא היה עליהן שום ויכוח. אם הדרשות נמסרו בסיני, אז מה זה, מה פתאום כל אחד מביא דרשה אחרת בשביל להגן את אותה הלכה ידועה? כן, פרי עץ הדר, זו הדוגמה, שזה גם הדוגמה שהרמב״ם מביא. פרי עץ הדגמה בראש השנה, פרי הדר על כל מים, הדר באילנו משנה לשנה. זאת אומרת, יש כל מיני דרשות שמסבירות למה פרי עץ הדר זה אתרוג. אז הוא אומר שאם הדרשה הייתה מקובלת מסיני, הייתה במסורת מסיני, אז מה הוויכוח? למה כל חכם מביא דרשה אחרת? צריך להיות אותה דרשה שקיבלנו בהר סיני. הערה בסוגריים, דווקא באמת הדוגמאות האלה הן נדמה לי דוגמאות מובהקות למה שאני הבאתי גם כן את הדוגמה הזאת שדיברתי על דרשות יוצרות וסומכות. שיש הרמב"ם הרקוטט, זאת אומרת יש האפולוגטיקה המקובלת אומרת שהדרשות כולן סומכות. את ההלכות ניתנו לנו במסורת, והדרשה רק מאגנת את ההלכה הידועה בכתוב. אז אין בעיה, לא צריך לחשוש מזה שדרכי הדרש הן קצת מפוקפקות, כי התוצאה, קיבלנו אותה במסורת, זה בסדר. התוצאה היא הלכה נכונה. אז זה נוח מבחינה אפולוגטית להסביר את זה כך. אבל ברור, זה לא עומד במבחן, דיברנו על זה, הדבר בנידתה עם רבי עקיבא, הבאתי את הדוגמה הזאת, אני חושב, ברור שיש דרשות יוצרות. לא כל הדרשות הן סומכות, יש דרשות סומכות, לא כל הדרשות הן סומכות. הרמב״ם מתשובה כותב כמו שלוש או ארבע דרשות סומכות, כל השאר הן יוצרות. הוא לא מתכוון שלוש או ארבע, הוא מתכוון בודדות, הוא יכול גם 10 או 15, אבל זה דרשות בודדות, הדרשות הסומכות. ברוב הדרשות הן דרשות יוצרות. אחת האינדיקציות להיותה של דרשה סומכת, לא תמיד יודעים הרי אם דרשה יוצרת את ההלכה או סומכת הלכה קיימת. אבל אחת האינדיקציות היא דרשות מהסוג של פרי עץ הדר. כי העובדה היא שיש 5 דרשות שונות, נדמה לי שזה 5, וכל אחת מהן מובילה בסוף לאתרוג. אם לא היינו יודעים שזה אתרוג, הייתי מצפה שאחד יפרש פרי עץ הדר זה תפוז, אחד יגיד אתרוג, אחד יגיד לימון. וכל אחד, לא יודע, יביא איזושהי דרשה שתומכת בשיטתו. אנחנו רואים שכל אחד מביא דרשה אחרת, זאת אומרת יש ויכוח, לא ידעו מה הדרשה, יש ויכוח על הדרשה. אבל העובדה שהתוצאה של כולם זה תמיד אתרוג. שם באמת אני חושב שזו דרשה סומכת. שם היה ידוע שזה אתרוג, ואנשים חיפשו דרשות כדי להגן את זה בכתוב. אבל זה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. זאת אומרת, בדרך כלל הדרשות הן לא כאלה. והרבה פעמים באמת יש גם ויכוח בהלכה כתוצאה מהוויכוח בדרשות. לא תמיד ההלכה מוסכמת, ואנחנו רק מתווכחים באיזה דרך מגיעים אליה. הרבה פעמים הוויכוח על הדרשה מניב גם ויכוח הלכתי. אוקיי? אז שם זה כנראה דרשה יוצרת, ולא דרשה סומכת. זאת, זה אחד האירועים.
אם היא יוצרת, היא צריכה להיות למשה מסיני.
לא, הדרשה הפוך. אם היא יוצרת, אז זה אומר שהיא יוצרת הלכה חדשה. אז אין פה מסורת על ההלכה הזאת. אם הייתה מסורת, זה דרשה סומכת. זאת אומרת שההלכה ידועה במסורת, והדרשה רק מאגנת את ההלכה. אז הרבה פעמים לאפולוגטיקה מאוד נוח להציג את הכל כסומך דווקא בגלל המוזרות של דרכי הדרש. אבל זאת לא האמת. האמת היא שדרכי הדרש, זאת אומרת, האמת היא שהדרשות יוצרות הלכות חדשות. אבל אז באמת עולה מחדש שאלת המוזרות. איך אפשר לסמוך על דרכי עסק שהן כל כך לא חד משמעיות? זאת אומרת, שהן כל כך תלויות במי שעושה את העסק הזה. אז כאן עולה הצד ההפוך. האפולוגטיקה ההפוכה, זה קוד. זה קוד שרירותי, נכון, אין בו שום היגיון, אבל מי שהיה מצויד בו, אנחנו היום איבדנו אותו, שכחנו אותו, אבל מי שהיה מצויד בו, אז זה כמו מי ש מסונכרן עם המקודד, אין בעיה לפענח את המוצפן, נכון, את המסר המוצפן. אתה פשוט מסתכל בדף שסיכמתם, א' זה אטבן, נגיד. אז א' זה ת', ב' זה ש', ג' זה ר', וכן הלאה. אין בזה היגיון באטבש. זה הסכם בין המקודד לבין המפענח, אבל ברגע שאנחנו מסונכרנים, הוא יכול לשלוח לי מה שהוא רוצה, ואני מפענח את זה עם המפתח שסיכמנו עליו. אוקיי?
ולמה להצפין מראש?
שאלה טובה, למה בכלל לעשות דרשות שהם כולם סומכות? זה גם שאלה טובה. בשביל מה אני צריך את המשחק הזה? בסדר, יש לו...
סומכות לא, אנחנו מדברים פה על יוצרת, אבל...
לא, אני אומר אותו דבר.
יוצרת ונקודה.
אני אומר ששתיהן זה דרכי אפולוגטיקה. שתי דרכי האפולוגטיקה האלה הן שונות, אבל שתי דרכי האפולוגטיקה האלה מובילות אותנו למקום שבו אולי פתרת את בעיית המוזרות, אבל עוררת שאלה אחרת, בשביל מה אני עושה את כל זה?
טוב, וגם בפתרון של הרב יש פה קצת צופן, זאת אומרת...
אמרתי, יש פה מימד, יש הלכה למשה מסיני על המידות. משהו נמסר שם. זה לא הכל ההיגיון שלנו. אבל כן, יש פה משהו הגיוני, אנחנו יודעים שאנשים גם מאבדים את המידות האלה, מפתחים אותן, מגדירים תת מידות בתוך מידה קיימת, וכל זה זה פעולה של אנשים. לא קיבלנו את זה בהר סיני. אז דיברתי באחת הפעמים הקודמות. אז לכן... יש פה, משולב פה ההיגיון שלנו, כשיש כמובן פרטים או מסגרת כלשהי שכן איכשהו התקבלה, אבל זה משהו באמצע. ולכן אני חושב ששתי דרכי האפולוגטיקה, גם הגישה של הקוד השרירותי וגם הגישה שזה דרכי הלשון האמיתיות וכולי, אני לא חושב שזה עומד, וגם הגישה של דרשות סמכות, אני לא חושב שזה אף אחת מהן נכונה. אלא מה? כן, יש פה איזשהו שילוב של מערכת שקיבלנו עם היגיון שלנו, וזה נכון, זה לא חד משמעי. והיו על זה הרבה ויכוחים בין חכמים, ועדיין, מה לעשות? גם בדרכי הפרשנות הפשטית יש ויכוחים, אז בגלל זה אנחנו לא מפרשים. אי אפשר בלי לפרש. יותר אפשר לקחת טקסט ולא להרשות את עצמך לפרש אותו, הוא לא אומר כלום בלי פרשנות. אז מה לעשות? החיים הם לא מתמטיקה, ואנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, וזה לא חד משמעי, ומתווכחים, ואם יש מחלוקת, אז עושים הצבעה, והולכים אחרי האור. אין מה לעשות, לא צריך להירתע מהעניין הזה.
רגע, למה זה לא עולה השאלה של למה לשים
תופן?
כלומר, למה לא לכתוב את הספר כמו
שקודם
כל ספר אחר?
לא, כיוון שהמטרה היא שיהיה במקביל באותו פסוק שני רבדים, אחד בפרשנות ואחד בדרש. את זה אתה לא יכול, על זה אתה כבר לא יכול לשאול את השאלה הזאת. אם אתה שהוא הפשט האמיתי, אז עולה השאלה, אז למה אתה לא כותב אותו?
יכולת לכתוב שני פסוקים.
כן, יכולת לכתוב שני פסוקים, אבל זה לא שניים, זה הרבה יותר משניים. כי אתה יכול לתת...
אז מה, אתה טוען שזה היה מסובך יותר? ככה זה הרבה יותר מסובך.
חזר אומרים, גמרא בעירובין, ודווקא פלך. למה לא כתבו את כל דיני דרבנן? כי עשו ספרים הרבה אין קץ. ככה גמרא אומרת. אפילו דרבנן, לא הדרשות. באופן עקרוני נכון, הוא היה יכול לכתוב הכל, אבל זה, אני חושב שזה יותר מה שהיה יכול לכתוב הכל. הטענה, וזה מה שאמרתי גם בשם הרמב״ם.
אי אפשר לכתוב
הכל. לא רק שאי אפשר לכתוב הכל, אלא התוצאה שאליה אנחנו מגיעים, זה לא באמת מה שהיה בכוונתו של הקדוש ברוך הוא מראש. אנחנו לא חושפים פה את כוונותיו הנסתרות של הקדוש ברוך הוא. קיבלנו איזשהם כלים שאיתם אנחנו יכולים להרחיב את מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. זה לא פענוח של איזשהו כוונה שמשוקעת בטקסט מעיקרו, שהוא נכתב כשבפנים הקדוש ברוך הוא כבר יודע שאנחנו נעשה עם העת הזה לרבות תלמידי רחמים ואת הגזירה שווה הזאת. ברור שלא, הוא אומר לנו, תראו, כשיש עת אתם יכולים להרחיב, כשגזירה שווה תעשו איזושהי השוואה. מה תעשו עם זה? תחליטו, זאת אומרת, לפי ההיגיון שלכם, לפי הצרכים, לפי ה... לא יודע, כל מיני דברים, וזה יכול להשתנות מדור לדור גם, אז לכן גם אין טעם לכתוב, אם זה היה נכתב, זה היה בעייתי.
אתה
מצליח
לכם את איזושהי אמת שקיימת, כשהפרשן רוצה...
ברור, אבל האמת
היא... אז זה כן מה שהקדוש ברוך הוא
התכוון. לא, לא.
האמת בכיס שלו.
האמת היא במשקפיים שלך, והאמת של הדור הבא יכולה להיות שונה, או האמת שחכם במקום אחר יכולה להיות שונה.
לא בטוח שיצליחו, אבל כן מכוונים לאיזשהו אמת...
אתה מנסה להבין איך נכון להרחיב. לפי הרמב״ם זאת הרחבה, לא חשיפה. כך שבאופן מהותי אתה לא מכוון למשהו שהוא כוונת הדברים. אתה מכוון לזה שזאת תהיה ההרחבה הראויה. לא שזה יהיה הכוונה המקורית.
כלל איזושהי אמת מסוימת.
אבל לא שזאת הכוונה המקורית. עוד פעם, אם זה היה חשיפה של הכוונה המקורית, אז הדרכי הדרש היו חשיפה, ולא הרחבה. כשאני מגדיר אותם כהרחבה, אני בעצם אומר, אני לא מנסה לקלוע למשהו שכבר היה קיים. אני כן מנסה לעשות את זה נכון.
האמת הזאת הייתה קיימת גם קודם. גם לפני שהפרשן פירש, זה היה אמת גם לפני שהוא פירש את זה.
לא, לא, כי המציאות לא הייתה בכלל אז.
נכון. בסדר, זה היה אמת שכשהמציאות הזאת תהיה, אז זה יהיה ככה.
אוקיי, בסדר.
אז לא יודע אם אתה קורא לזה חשיפה או לא במקרה כזה, אבל האמת כולה הייתה כבר קיימת כשהקדוש ברוך
הוא... לא, הייתה קיימת בפוטנציה. אם הקדוש ברוך הוא היה מרחיב את הטקסט, אז גם הוא היה מרחיב אותו אולי בכיוון הזה. נניח. אם אני אופטימי, אבל בסדר, אבל הוא לא עשה את זה, והוא בכוונה, הוא לא רצה לקבוע בזה מסמרות. אז לכן מבחינתו זאת הרחבה, הוא נותן לנו את האפשרות לקחת את זה לכל מיני מקומות, בכל מצב תעשה מה שאתה רוצה. האם הקדוש ברוך הוא חשב על זה מראש במובן התיאורטי? יכול להיות שכן. זה כמו דיברנו פעם, אני חושב על העניין הזה, הקדמת התוספות יום טוב למשנה. אז הוא כותב שם שיש הבדל בין שכל הדברים הקדוש ברוך הוא הראה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש או תלמיד צעיר, יש בזה גרסאות, הראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. זו תפיסה שאנחנו בעצם משחקים משחק מחור לכל אורך הדרך. הכל כבר ניתן אצל משה רבינו. כן, כל חידוש שאתה אומר הבוקר בבית המדרש, או מה שלא יהיה, בעצם כבר משה רבינו אמר אותו מזמן. אתה רק מדובב את שפתיו של משה רבינו. אז התוספות יום טוב מסביר, עדיין הוא קורא זה כפשוטו, אני חושב שפשוט לא קשה בכלל, כי הכוונה האמיתית היא לא כאמירה היסטורית, אלא כאמירה נורמטיבית. זאת אומרת שהראו הקדוש ברוך הוא משה בסיני, הכוונה כל דבר שאתה מגיע אליו באמצעות הפרשנות שלך או הדרש שלך, תתייחס אליו כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר אותו בסיני, בדיוק מה שאמרתי עכשיו, למרות שזאת הרחבה. זאת הרחבה, נכון, אבל קיבלת רשות לעשות הרחבה, הקדוש ברוך הוא לא בהכרח התכוון לזה, אבל זה מבחינתך מה שהתורה רוצה ממך. זה המשמעות לדעתי, שהיא נורמטיבית ולא היסטורית. אין הכוונה שבהיסטורית באמת הקדוש ברוך הוא אמר את זה שם, אבל התוספות יום טוב כן הולך לכיוון ההיסטורי, אבל עדיין ממתן את הפרשנות ההיסטורית הפשטנית מדי. הוא רוצה לומר שיש הבדל בין מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני לבין מה שהוא נתן לו בסיני. אבל יש תורה שניתנה למשה, את התורה שניתנה למשה הוא העביר ליהושע, יהושע לזקנים, זה עובר במסורת הלאה. הדברים שתלמיד ותיק עתיד לחדש או תלמיד צעיר עתיד לחדש, זה הוא מחדש, הוא לא קיבל את זה במסורת. הקדוש ברוך הוא הראה למשה בנבואה שזה הדברים האלה שיתחדשו בעתיד, הוא הראה לו אותם. בסדר, אבל הוא לא העביר את זה ליהושע ויהושע לזקנים, ועכשיו הבן אדם בעצם בסך הכל מוסר מסורת שהוא מחדש. הוא לא, הוא מחדש. הוא אומר, אני לא חושב שאפילו לזה צריך להגיע. ברור שזאת אמירה נורמטיבית ולא היסטורית. אבל הוא, אפילו בקריאה ההיסטורית אפשר לקרוא את זה בצורה פחות דוגמטית ממה שבדרך כלל חושבים. זאת אומרת, ברור שזה לא, התורה מתפתחת לאורך ההיסטוריה, וזה לא חסיף, זה לא תהליך של חשיפה, תהליך של הרחבה. אוקיי, עכשיו אני ממשיך לקרוא את אותו. אלא שבסיני נמסרו רק הכללים, כלומר, נמסרה למשה התורה שבכתב כצורתה, לאמיתו של דבר, התורה שבכתב נמסרה במשך כל 40 שנה, אבל אנו מייחסים את הכל לסיני. זה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כן, עם פרטותיה וכללותיה, כללותיה בסיני ופרטותיה באוהל מועד, או כללותיה ופרטותיה מסיני. כן, אבל נגיד בקריאה הפשוטה של התורה די ברור שנמסרה למקוטעים, ולא נמסרה כולה בסיני. ונמסרה לו ההוראה לקרוא בתורה קריאה מדויקת, ולמצוא בה את כל פרטי ההלכות על פי המידות שהתורה נדרשת בהן ועל פי כל כללי הלשון ודרכי הלשון, וכן בעזרת השימוש בסברה. זה בעצם אומר שנמסר למשה רבינו התורה שבכתב, הטקסט עצמו, והדרכים העקרוניות איך לפרש או לדרוש את התורה, אבל לא הדרשות עצמה.
רגע, מידות הדרש ודעתו כן נמסרו?
הוא לא כותב פה מה דעתו על מידות הדרש, הוא כותב פה על הדרש באופן כללי, על דרכי הדרש והפרשנות. אני מניח שהכוונה למידות הדרש, אבל מה זה נקרא שמידות הדרש נמסרו, אז על זה דיברתי פעם. אמרתי שאני לא חושב שהכוונה שמשה רבנו קיבל רשימה סגורה של מידות דרש, אלא הוא קיבל את זה שיש גם דרך אחרת לגשת לטקסט הזה, וזאת הדרך המדרשית. ולאורך השנים ניסו להמשיג את העקרונות או את הכללים שלפיהם אנחנו ניגשים בדרך מדרשית לפסוקים, והגענו לאט לאט לרשימות כאלה של מידות, שבע של הלל ו-13 של רבי ישמעאל וכן הלאה.
אבל רבי דניאל לא אומר שלא ניתנו דוגמאות, נכון?
אני לא יודע, הוא אומר שניתנה התורה וניתנו דרכי הדרש והפרשנות העקרוניות. זה יכול להינתן על ידי דוגמאות, זה יכול להינתן בצורות אחרות, הוא לא מפרט פה, אני מוסר. אני אמרתי מה שנראה לי, אני לא יודע מה הוא מתכוון פה, הוא לא מפרט. וזה מה שנמסר למשה בסיני, ולא ההלכות ולא התוצאות של הדרשה, בעצם מזה הוא בא להוציא. זאת אומרת, להגיד, לא צודקים האפולוטיקנים שכל הלכה של המשנה ברורה נמסרה למשה בסיני. זה שטויות, שרבנו לא חלם על 98% מההלכות במשנה ברורה. אבל זה לא בהכרח אומר שהן לא מחייבות, שני דברים שונים. זה לא צריך להיות אמירה היסטורית שזה נמסר למשה בסיני. זה יכול להיות גם אמירה נורמטיבית. אומרת שהכוונה שאם זה יצא לנו בדרכי ההלכה וזאת התוצאה, אז מבחינתנו זה כאילו נמסר מסיני, זו תוצאה של התורה שקיבלנו. משה רבנו בחוכמתו העמוקה למד את התורה עם הזקנים אשר איתו, ופרש את התורה לפי הכללים שקיבל, כך שיכול היה למסור לדורות הבאים את עיקרי ההלכות. הם נמסרו מדור לדור ממשה מסיני, כלומר, ממה שהבין משה רבנו בתורה, על פי הכללים שקיבל מסיני. זאת אומרת, הוא טוען שאפילו ההלכות שמשה רבנו הוציא מהתורה, גם אותם הוא לא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אלא הוא קיבל את הכללים, הוא השתמש בכללים כדי להוציא הלכות, ומה שאנחנו קוראים הלכה למשה מסיני, זה בעצם לא בא מהקדוש ברוך הוא, זה בא ממשה רבנו, שהוציא את זה מהתורה באמצעות כללי המדרש. בוא נגיד, זה נגד הרמב״ם בוודאות, זאת אומרת הרמב״ם חד משמעית אומר לא כך, אבל בסדר, מותר גם ללכת נגד הרמב״ם. אני חושב שהקטגוריה הזאת שנקראת הלכה למשה מסיני, היא קטגוריה שהיא שונה מהלכות מדרשיות. ולשיטתו זה היה אמור להיות אותו דבר. הרמב״ם גם מגדיר, מה? הרמב״ם מגדיר הלכה למשה מסיני, זאת הלכה שאין לה עוגן בכתוב בדרשות. אין לה עוגן בכתוב בדרשה. אי אפשר למצוא דרשה שמעגנת אותה בכתוב. זה מה שנקרא בז'רגון החז"לי הלכה למשה מסיני.
אפילו מושגית, למה לקרוא לזה הלכה למשה מסיני? זה אותו עיקרון, רק שהוא היה הלשון שעשה אותו.
מה?
גם מושגית, לקרוא לזה הלכה למשה מסיני, זה אותו דבר רק שהוא עשה את זה, אין סיבה לקרוא לזה הלכה.
אם ההלכה היא שפרשנות של משה מקבלים בלי ערעור, זה משהו שהוא...
למה זה שונה?
כן, אם משה עשה את זה מדעתו, מה ההבדל בין משה ליהושע?
אם זה היה יהושע מסיני.
חי שמשה היה
נביא, יותר מיהושע, אוקיי, יהושע הוא יותר מהזקנים. בסדר. אבל עדיין, אם זה עבודה שלו, אז מה הבעיה? זה לא בא מלמעלה. לא יודע, טוב, זה מה שהוא טוען, לא חושב שאני מסכים איתו, בסדר. ניקח לדוגמה את המצווה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. הגמרא מביאה כמה דרשות, איך יודעים? לא קראנו את זה? טוב. מביאה כמה דרשות איך יודעים שכוונת התורה לאתרוג, וחלק מהדרשות נראות לנו משונות, אך לכשנתבונן נמצא שהדברים מובנים. מהו הדר? ידוע שהדר הוא יופי, צורה חיצונית מרשימה ומעוררת כבוד, כמו בחור שורו הדר לו, לא תואר לו ולא הדר, ועוד. ישנם הרבה פירות יפים, רימון ותפוח ועוד, אבל אין בכל הפירות פרי שהוא תמיד רענן כאתרוג. כל הפירות רעננים רק בעונתם. יש כאלה שיש להם ריח טוב, אבל כשעובר את עונתם, הרי הם מצטמקים ונובלים. ריחם מתנדף ומראיהם רע. האתרוג הוא פרי הממשיך לגדול ככל שמשקים אותו. הוא גדל על כל מים, ודר באילנו משנה לשנה. זה שתיים מהדרשות שמופיעות שם בגמרא. על העץ אתה מוצא פירות גדולים עם קטנים, וכולם נראים רעננים. האתרוג הוא פרי עץ הדר, פרי שעצו גורם את הדרו, כי הרעננות מקורה בעץ. מי שיתאם את עץ האתרוג ירגיש בו את הטעם ואת הריח של הפרי. טעם עצו ופריו שווים, זה גם אחת הדרשות שהגמרא מביאה, שטעם העץ שווה לטעם הפרי, זה מה שהיה פעם בבריאת העולם. פעם טעם העץ היה כטעם הפרי, וחלק מהכללה היה שעכשיו רק לפירות נשאר הטעם, והעץ הפך להיות עץ. לא יודע, לא טעמתי אף פעם עץ של אתרוג, אולי הוא כן טעם. מה שאין כן בשאר עצי הפרי, הרי שכל הדרשות שהגמרא דורשת מתאימות לרעיון המובע בעומק לשון הכתוב.
רגע, הוא מבין שהכוונה טעם יצאו פריו שווים זה כפשוטו? כלומר שבאמת הטעם של האתרוג והטעם של הקליפה זה כמו...
כך אני מבין, זה מה שהוא אומר.
של העץ, הקשיח.
כן, כך אני מבין.
ואם החקלאים של היום יצליחו להרכיב את פרי שאיננו אתרוג, אבל עונה על התכונות האלה, אז זה כן יהיה בסדר, אפשר יהיה. לא, זאת אומרת, זו אותה שאלה, האם מסיני אמרו אתרוג ואנחנו רק מוצאים עכשיו את ההגדרות של פרי הדעת, או שאנחנו צריכים למצוא את ההגדרות, ואם יש פרי אחר...
לא, יותר מזה, השאלה גם יכול להיות דבר שלישי. השאלה זה תמיד אם זה סימן או סיבה. זאת אומרת, השאלה אם ההגדרה של פרי עץ הדר זה פרי שהטעם של העץ הוא כטעם הפרי ושהוא רענן כל הזמן וכן ודר באילנו בין שנה לשנה וכו', ואם נעשה עוד פרי כזה אין שום בעיה, אז גם הוא יכול להיות אתרוג. או שלא, אלה אינדיקציות לזה שכשהתורה דיברה על פרי עץ הדר היא התכוונה לאתרוג. אם נעשה משהו אחר כזה זה לא יעזור, כי הנקודה היא לא לקחת פרי מהסוג הזה בסוכות. התורה התכוונה לפרי מסוים, רק היא הגדירה אותו דרך תכונותיו. עכשיו אם זה ככה, אז פרי כזה שנעשה היום, ודאי שלא אליו התורה התכוונה. כי התורה התכוונה לפרי שהיה קיים. כמו, כי אין זה עולה שאלה בתחלת, למשל. שאלה שהטרידה אותי הרבה זמן. והתחלת של הציצית. הרי תמיד מתווכחים על הזיהוי של ה... של החילזון, נכון? איזה חילזון הוא החילזון הנכון כדי להוציא... למה זה חשוב מאיזה חילזון? אם התוצאה היא צבע תחלת, זה מה שהתורה רוצה, לא? נשים תחלת על הציצית, זה מה שהתורה רוצה, נתת על כנפתי תחלת. אם זה עומד בכל הקריטריונים של התורה, שזה תחלת וזה יציב, ויש איזה כמו השמיים, כן, תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, יש כל מיני אינדיקציה שזה צריך להיות משהו שדומה משהו לים, לשמיים, משהו כזה. ברגע שזה ככה, מצידי תעשה את זה מציבי טמבור, מה זה משנה? למה צריך לזהות את החילזון?
חזל כתבו שקל לילה
נסור.
חזל כתבו שלא יוצאים מדי חובה בכלל.
אני שואל למה? מאיפה הוא אומר? למה? כתוב תחלת.
השאלה היא לא מנעים לנו, אלא מה
הסיבה? מאיפה חזל ידעו את זה?
כן.
מאיפה הם הוציאו את זה? אז אני אומר, כנראה שהם הניחו, עוד פעם, אני לא יודע למה, אבל כנראה שהם הניחו, שגם אם אני אמצא חילזון אחר, או לא חילזון בכלל, אלא משהו אחר, שייתן לי בדיוק את אותה תחלת כמו התחלת המקורית. זה עדיין לא יהיה התחלת הנכונה, זאת אומרת, אתה לא יצא את המצווה התחלת. התחלת שהתורה התכוונה אליה, זה תחלת מסוימת, שהדרך לתאר אותה אולי בכל מיני אמצעים, במאי הגוון, ועד כמה זה יציב, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל אם אני אייצר משהו אחר שיקיים את כל התכונות האלה, לא בטוח שהוא יהיה עדיין תחלת כשרה. יכול להיות שזה רק אמצעי להצביע על איזה צבע בעצם התורה התכוונה אליו. והתורה ודאי התכוונה לצבע מסוים. אם אני אמצא עכשיו משהו אחר שעומד בכל הקריטריונים, זה עדיין לא זה.
אז למה לעשות לנו את העבודה קשה? למה לא לכתוב את רוג? למה לעשות לנו תשבצי? אלא ההגיוני יותר הוא שבאמת אני צריך למצוא את הפרים, התכונות האלה. אז עד היום מצאו אותו כאת רוג. אם יהיה הרכבה של פרי אחר,
שאלה טובה. מסכים, שאלה טובה, לא יודע לענות על זה. טוב, בכל אופן, אז הטענה שבעצם עומדת מאחורי הקטע הזה, זה המשך שמשהו כתב גם בקטע הקודם, שלמעשה דרשה זה בסך הכל לפרש את הפסוק נכון, זה נקרא דרשה. דרשה זה ללכת עם דרכי הלשון, זה לא עוד התייחסות מקבילה להתייחסות הפשטית. הפירוש הפשטי, פרי עץ הדר זה אתרוג. איך אני יודע את זה? כי כתוב כך, הדר באילנה משנה השנה, וכל מיני דברים כאלה. זו הצורה הנכונה לקרוא את הפסוק. הוא חוזר על זה כל הזמן. ותראי שכל הדרשות שהגמרא דורשת מתאימות לרעיון המובע בעומק לשון הכתוב. זאת אומרת, הדרשה היא רק לחשוף את עומק הפשט, לא התייחסות מקבילה. עוד פעם, זה נגד מה שהגרף כותב, אני לא חושב שהוא צודק, אבל זאת הטענה שלו. יש להבין כי דברי הגמרא, שכן בלשון יווני קוראים למים הידור, נאמרו בדרך צחות. אין הכוונה שהתורה אכן מדברת כאן בלשון יוונית, אלא שסיבתו של ההדר היא הגדילה על כל מים, וסימנך הידור ביוונית. לא, זה רק צורת התבטאות של חזל, אין הכוונה שהחזל, שהתורה באמת כתובה ביוונית, זה כמו, שאולי הוא מביא את זה אפילו, על היו לתותפות בין עיניך. לא זוכר כבר, גם דוגמה, כן, תת באפריקה, פת באפריקה, שתיים, כל מיני דברים כאלה, השאלה אם התורה באמת כתובה בלשון אפריקאית, או שזה רק צורה של חזל להגיד למה בעצם הכוונה ולתת איזשהם סימנים או ממשהו כזה. אגב, בתת באפריקה וזה בהתייחסות של הגמרא נראה שהם מתכוונו שזה ממש, זה כתוב בשפה אפריקאית. זאת הטענה.
והייתי טענה שכאילו המילים האלו זה מילים שנדדו מהעברית
לשם. זאת אומרת, אנחנו מוצאים חזרה את המקור במקומות נידחים, גלגולים נידחים שלו. אוקיי. יש גם יגר סעדותה, כן, יש גם מילים ארמיות בתורה.
לא,
ארמית, ארמית דוברה בזמן שהתורה נכתבה. יוונית, לא חושב שעוד הייתה, לא יודע.
גם הארמית שם זה לא מופיע כלשון התורה, זה מופיע שלא, אם אני זוכר
נכון. למה? לבן קראו לה?
שלבן קרא ליגר סעדותה.
בסדר.
זה משהו אחר, זה לא
שפתאום,
זה לא שהטקסט פתאום
החליף. לא, ברור, אני אומר, יותר מזה, ברור, זה מה שאני אומר. שבאותה תקופה פשוט באמת, לבן הארמי דיבר ארמי. זאת אומרת, התורה רק מתארת את מה שהיה.
גם
אם
נניח שהיה יוונית בתקופת התורה, זה עדיין לא מסביר.
אם היו מביאים את זה בשם איש יווני, אז היו קוראים יוונית.
אבל זה לא הופיע בשם איש יווני, זה סתם באמצע הטקסט, פתאום יהיה לך מילה ביוונית. כן. והנה, אחרי שאנחנו יודעים שפרי עץ הדר משמעו יופי ורעננות, יש מקום לשאלות נוספות.
האם גם בלולב צריך הדר? והאם אתרוג יבש או חסר וכיוצא בזה פסול משום שאינו הדר וכידוע? אגב, זה באמת אינדיקציה לזה שלפי הפירוש שלו לפחות, זה שבאמת נדרש פה האדר. האדר הוא לא סימן לזה שמתכוונים לאתרוג. אלא נדרש פרי מעודה, אחרת מה הבעיה? גילינו שזה אתרוג, גמרנו, מצידי עכשיו שיהיה בתוכו בו. מה אכפת לי? הוא לא תראות מעודה. האדר הוא לא דרישה, הוא רק סימן, הוא לא סיבה. אבל הוא רק סימן לזה שכשהתורה כתבה את זה, היא התכוונה אתרוג. אבל הוא אומר לא, אחרי שהבנו שזה אתרוג, עכשיו אנחנו ממשיכים לשאול, אוקיי, אבל הוא גם צריך להיות מעודה. זאת אומרת שהמאפיינים, לא רק מאפיינים שבאים לאתר על איזה פרי התורה מדברת, אלא התורה באמת דורשת את המאפיינים עצמה.
היא דורשת את העידוד. לאתר תצמצם בתוך הפרי. כאילו לאתר לא רק את הזן, אלא גם בתוך הזן, את התקבוצה של האלה.
כן, אבל אם הדר זה פרי הדר באילנו בכל משנה לשנה, אז הנה, בסדר, אתרוג הוא כזה, גם אם יש בתוכו בו. אז אתה מבין, יש פה משהו שבסופו של דבר, אחרי שגילינו את זה, אנחנו נשארים עם העידור, וגם איתו אנחנו עובדים. זאת אומרת, זה לא שרק, זה שימש אותנו רק כדי לאתר על איזה פרי מדובר. כידוע, יש בשאלות האלו דיונים וגם מחלוקות בגמרא, פיתוח פרטים נוספים של ההלכה, מהמקרא ומהסברה, נמשך גם אחרי שמשה רבינו הבין מדעתו, הוא מסר לנו את פירוש הכתוב, את ההלכות העיקריות הנובעות ממנו. התורה מתפתחת לאורך השנים, זה ברור. אמנם מלשון הרמב״ם בהקדמת המשנה, ובשורש השני בספר המצוות, משמע שלדעתו הפירוש היסודי, ההלכות העיקריות נמסרו למשה בסיני. אך נראה שאין צורך לומר כן. הרמב״ם לא אומר שגם את ההלכות העיקריות, כגון שפרי עץ הדר הוא אתרוג, אפשר ללמוד מהכתוב. דהיינו שיש להן הוראה ורמז בכתוב. סוגריים, רמז גמור, לא רמז במובן של משחק מילים, אלא רמז גמור במובן שזה רמוז בתוך הכתוב, זאת אומרת אפשר לחלץ את זה משם. ואם כן, מה הצורך בעבודה כפולה, גם למצוא אותם בפירוש וגם שנוכל אחר כך למצוא אותם בעצמנו, ולומר שההוראה בכתוב אינה מספיק ברורה, והקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה רבנו יטעה, אין זה. עכשיו כאן עוד פעם אני חולק עליו, בגלל שהרמב״ם עצמו גם מסביר למה זה נעשה הכפילות הזאת. הרמב״ם עונה על השאלה הזאת. הרמב״ם מסביר שבמקום שבו יש לנו מסורת, ואנחנו מוצאים לה דרשה שמאגנת אותה בכתוב, אז התוצאה הוא דאורייתא. אם יש לנו מסורת ואין דרשה, זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני. הלכה שנמסרת במסורת, ואנחנו לא יודעים להגיד בכתוב. אין דרשה.
אז היא לא דאורייתא?
אז היא לא דאורייתא. הלכה למשה מסיני לפי הרמב״ם זה דברי סופרים. כי זה לא דאורייתא, זה לא מהתורה. מבחינת הרמב״ם דאורייתא מתפרש מילולית. דאורייתא פירושו משהו מן התורה. הלכה למשה מסיני היא לא מהתורה, היא לא כתובה בתורה. היא נכתבה, היא נאמרה בעל פה. בסדר? אז הלכה למשה מסיני זה דבר שיש לגביו מסורת, ואין דרשה שמאגנת אותו בכתוב. זה בז'רגון, הרבה דברים נמסרו מסיני, גם דברים שכן כתובים. אבל מה שנקרא בגמרא, הלכה למשה מסיני, זה אותן הלכות שהן רק עברו בעל פה. הן לא כתובות וגם אין לנו דרשה שיכולה לחלץ אותן מהכתוב. לעומת זאת, הלכות מדרשיות ודרשות יוצרות, זה הלכות שנוצרו על ידי דרשה, הן לא נמסרו במסורת, יש לנו דרשה והיא יצרה את ההלכה. גם זה דברי סופרים לפי הרמב״ם. אבל הלכה שיש לנו מסורת עליה, דרש סומך מה שנקרא, הלכה שיש לנו מסורת עליה, ואנחנו מוצאים לה עוגן בכתוב באמצעות דרשה, זאת הלכה דאורייתא לפי הרמב״ם. והרמב״ם גם מקשה עליו, הוא אומר, למה? מסורת לבד אתה אומר זה דברי סופרים. דרשה לבד זה גם דברי סופרים. אז למה מסורת פלוס דרשה פתאום נהיה דאורייתא? 0 ועוד 0 שווה 1. תחליט, אם שני הדברים האלה הם מתודות שמניבות הלכות דרבנן, אז למה הצירוף של שניים כאלה פתאום הופך את ההלכה לדאורייתא? בסדר, אבל הרמב״ם, לענייננו, הרמב״ם מסביר את הכפילות. מה שהוא שואל פה, למה הכפילות, הרמב״ם מסביר, במקום שיש כפילות זה פשוט כיוון שמדובר בהלכה דאורייתא. במקום שאין כפילות, או שזה רק מסורת, או שזה רק דרשה, אז ההלכה מדברי סופרים. אגב, התשובה על השאלה של הרמב״ן לדעתי, מה שהרמב״ם מתכוון אליו, זה ש... כמו שאמרתי קודם, לפי הרמב״ם הדרשות הן מרחיבות. כשהדרשה מוציאה איזושהי הלכה, זאת הרחבה של מה שיש בכתוב. זה לא חשיפה, אוקיי? אבל לפעמים דרשה חושפת את מה שיש בכתוב. קחו למשל את הדרשה הזו של פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, כמו שאמרתי קודם, יש 5 דרשות שכולן מגיעות בסוף לאתרוג. אז זה אומר שהייתה מסורת שזה אתרוג, נכון? זה על הדרש סומך. הייתה מסורת שזה אתרוג, והחכמים מצאו לזה דרשות שונות שמאגנות את התוצאה הזאת בכתוב. ואז לפי הרמב״ם יוצא, שזה דאורייתא, לא דרבנן. ולמה? בדיוק בגלל זה, כי הדרשות מסבירות לנו למה התכוונה התורה כשהיא אמרה פרי עץ הדר. אז עכשיו, אחרי שהבנו שלזה התורה התכוונה, אז עכשיו זה מה שכתוב בפסוק מבחינתנו. אבל זה דאורייתא. אז הדרשה הזאת, דרשה שבאה להגן הלכה קיימת, היא דרשה חושפת, לא דרשה יוצרת. לא דרשה מרכיבה. היא דרשה חושפת. זאת אומרת, הטענה ש... זאת אומרת, ההבדל בין דרשה סומכת ויוצרת, הוא גם במשמעות של מה שהדרשה עושה. זה לא רק בשאלה אם ההלכה הייתה נתונה והדרשה באה רק להגן אותה, שהדרשה יצרה את ההלכה. זו ההגדרה המקובלת לדרש יוצר ודרש סומך. הרמב״ם תופס שהמשמעות מה עושה הדרשה גם היא משתנה בין דרש סומך לדרש יוצר. בדרש סומך הדרש מפרש לי את הפסוק. ולכן התוצר הוא הלכה דאורייתא, כי הדרש חושף למה מתכוון הפסוק. אבל הדרש היוצר הוא דרש שמרחיב אל מעבר למה שיש בפסוק. לכן שם זה דברי סופרים. הדרש יוצר הוא מרחיב ודרש סומך הוא דרש חושף. לכן הדרש הסומך נותן הלכה דאורייתא, והדרש היוצר נותן הלכה דרבנן. לכן זה מה שהוא...
הוא אומר שבדרש סומך צריך להיות לך גם המסורת בצד הדרש.
כן.
כלומר, אתה קיבלת שמדובר באתרוג, ועכשיו בא הדרש...
והדרש אומר לך... בדיוק. אז הדרש אומר לך שהכתוב פרי עץ הדר מתכוון בעצם לאתרוג. קיבלתי את זה גם במסורת שזה אתרוג. אז אם כך, למה להגיד שזה דברי סופרים? הרי הכתוב עצמו שכתוב פרי עץ הדר מתפרש שזה אתרוג. אז כתוב בתורה אתרוג. אז איך זה יהיה דברי סופרים? אם אתה אומר את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, אז העת, הדרשה שמרבה מהעת היא דרשה מרחיבה. אז אני לא טוען שהפסוק עצמו התכוון גם למורה תלמידי חכמים. לא רק למורה מהקדוש ברוך הוא. הפסוק דיבר על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מרחיבים את זה גם כלפי תלמידי חכמים. אז כיוון שזאת הרחבה, זה דין דרבנן, כי זה לא דין שהוא מדאורייתא, כן, שהוא בכתוב, שהוא מהתורה. בסדר? אבל אם הדרש הוא היה אמצעי שבאמצעותו פענחתי מה משמעותו של הפסוק, אז זה דין תורה. אוקיי? ובאופן כללי, בסוגריים, בעמוד כ"ב, כאשר מוצאים לשון ברמב"ם או במקור אחר, שמשמעה לכאורה כך וכך, אך היא אינה מובנת מצד התוכן, או מצד התוכן אנו מבינים בבירור באופן שונה, לא צריך להיצמד ללשון יותר מדי, אלא ללכת אחר ההבנה. ועוד, לפעמים צריך לתקן את הגרסה במקור שלפנינו עם ההבנה מכריחה הזאת. קיצור, לא להתרגש מהטקסט. אם משהו נראה לך לא הגיוני, תקן את הגרסה. זה הטענה. עכשיו, זה דבר ידוע, שאני יודע את זה בשם החזוני, שהיה מפורסם, שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. אז אם יש לך משהו שנראה לך שזה פירוש הפסוק, אבל מצד שני זה נורא לא הגיוני. אז מה לעשות עכשיו? לדחוק את הסברה או לדחוק את הלשון? זאת אומרת, עדיף לדחוק את הלשון. זאת אומרת, משהו צריך להתאים לסברה. זה קצת מזכיר את מה שאמרתי בשם הרב וייטמן, מהמאמר שלו, שהוא אומר שבעצם מה שאנחנו קוראים פשט, זה לא באמת פירוש מילולי. אלא זה פירוש המילים פלוס כמה הנחות שלנו על מה הגיוני ולא הגיוני. מה שעולה לנו בקריאה הראשונית, זה נקרא פשט. אבל מה שעולה לנו בקריאה הראשונית זה לא תמיד פירוש מילולי בלבד, אלא זה עטוף בעוד כמובן כל מיני הנחות שאנחנו מביאים מהבית. הרב וייטמן. הוא מביא לזה כמה דוגמאות מאוד יפות במעיין, תפשין למד חט, בתגובות של מאמרים של אינשקי. אז אני יודע את זה בשם החזוני, שאחרי זה ראיתי בספר של הרב משה לוי, ז"ל. זה היה בכיסא רחמים, יהודי צעיר בגיל שלי בערך. היה לי חברותה שהוא היה חברותה שלו בישיבה קטנה פשוט, פחות או יותר בגיל שלי. הוא נפטר כבר לפני, לא יודע, 15 שנה, נפטר בגיל מאוד צעיר, הוציא כמה ספרים, היה עילוי מפחיד, והיה רב בכיסא רחמים. רם בכיסא רחמים, הרב עובדיה ככה תלה בו הרבה תקוות, הוא היה ברור לו שזה הולך להיות הפוסק הבא, אבל הוא נפטר בגיל 35 או משהו כזה. בכל אופן, אז בספר שלו, יש לו בקיאות מפחידה ממש, אז בספר שלו, בהערות שם, הוא מביא קצת מקורות לעניין הזה שעדיף לדחוק בלשון מאשר בסברה, הוא מביא איזה בית יוסף ביורי דעה שכותב את זה. מהחזוני שלא מצאתי את זה, זה מסורת בעל פה כזה שידוע שהחזוני שמר, והוא תלמיד שלו, אז אני מניח שזה גם לקוח משם, אבל הבית יוסף כותב את זה. אבל האמת שאם לחשוב על זה באמת, אין שום משמעות לכלל הזה.
זה תלוי מה אתה מגיע.
בדיוק, תלוי כמה זה דחוק בלשון, מול כמה זה דחוק בסברה, ולכן הרי ברור שבסופו של דבר אנחנו לא הולכים עם הפרשנות המילולית נטו, כמעט אף פעם. מצד שני, אנחנו לא יכולים להתנתק לגמרי ממה שכתוב, ולעשות סתם את מה שנראה לנו הגיוני. לכן ברור שמה שאנחנו מפרשים הוא איזשהו שילוב בין התחשבות במשמעות המילולית לבין ההיגיון שלנו. אז מה זה נקרא עדיף? זאת אומרת, יש לך איזשהו קריטריון שבמקום שאני בקונפליקט, אז מה אני אמור לעשות? אז יכול להיות שמשהו אולי יכול להגיד, תראה, במקום שאתה לא בטוח, יש מקומות הרבה שבהם זה יפו. אתה לא יודע אם לקחת את זה לשם ואז היא תיישב טוב בסברה, או לקחת את זה לשם ואז היא תיישב טוב עם הלשון. אז במקומות שבהם הדוחק הלשוני הוא קטן ודוחק הסברה הוא גדול, נלך עם הסברה. במקום שבו הדוחק הפוך והדוחק הלשוני גדול, נלך עם הלשון. אבל במקום שבו אני עצמי מתלבט בין שני הפירושים, אז תעדיף את מה שהגיוני. אולי זה הוא מתכוון, אני לא יודע. טוב, בכל אופן זה... אוקיי. זה בקשר להערה פה בסוגריים. אגב, לתקן את הגרסה זה החרם של רבנו תם. יש חרם שלא לתקן את הגרסה בתוך הספרים.
בתוך הספרים, אבל אין איסור לפרש.
כן, אבל אנשים לקחו את התזה הזאת של גדליה נדל, לדבר על תקופת הראשונים, עד רבנו תם, והלכו איתה עד הסוף. זאת אומרת, לא רק שהם תקנו את הגרסה, הם גם שינו בספר. זאת אומרת, עכשיו, לפעמים אתה מפספס, אבל זה קצת לא אחראי. אתה לא מבין איזשהו משפט מסוים, נראה לך לא הגיוני, מחליפים מילה, זה פתאום הופך להיות נורא הגיוני. אתה מחליף את המילה. עכשיו, ברגע שאתה מעביר את זה הלאה לדור הבא, אז כתב היד הוא כבר נעלם, אתה לא יודע איפה כתב היד. אנשים נזנים מהתיקון שלך ובטוחים שזה המקור. ויכול לבוא מישהו אחר ולהבין מה כן התכוונו במקור. והמקור הוא כן הגיוני. אגב, זה יש כלל אצל פילולוגים, יש ספר נורא מעניין של חיים סולובייצ'יק, הפרופסור, שוט כמקור היסטורי. ושם הוא מראה, באמת, ספר מרתק לדעתי, חוברת כזה, חוברת לימודית, בקורס שלו באוניברסיטה. לא, זה יצא, מה שלי זה יצא נדמה לי באוניברסיטה העברית, זה חוברת שליוותה את הקורס שלו. אז הוא טוען שאם יש לך שתי כתבי יד, שבאחד מהם הנוסח משובש, ובאחד מהם הנוסח מתוקן, אז המשובש הוא המקורי. כי מי מתקן דבר מתוקן ומשבש אותו? אומרת, לכל היותר אתה קיבלת משהו משובש ותיקנת אותו, כי משהו היה נראה לך לא הגיוני. אומרת, אבל לא סביר שמישהו לוקח משהו מתוקן ומשבש אותו, נכון? לכן ברור שהמשובש הוא המקור. עכשיו, ברור שבמקום שאתה יכול לראות איך נפלה טעות בהעתקה, אז זה לא יהיה נכון הכלל הזה. אתה יכול לתקן משהו ולהעתיק, לדלג מחמת אדומות, מה שנקרא, כן? או כל מיני דברים כאלה שאתה יכול לראות איך נפלה הטעות הזאת, אז בסדר, אז ברור שפשוט טעות בהעתקה. אבל במקום שבו אין הסבר פשוט איך נפלה הטעות הזאת, יש לך שני נוסחים, אחד משובש ואחד מתוקן. ההנחה היא שהמשובש הוא הנוסח הנכון.
כלומר, יש יותר מקרים שהכותב המקורי טעה מאשר מקרים שה...
לא, הוא לא טעה, אתה לא הבנת. תחשוב טוב, זה הנוסח המקורי, ועכשיו תחשוב למה הוא נכון. תחשוב טוב למה הוא נכון, וכשתחשוב טוב אתה תוכל למצוא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה מהר מדי, את התיקון הזה. פעמים לא, אבל אתה יכול לחשוב...
אבל אנחנו יודעים שיש ספרי תורה שמוגעים. אני אפלט בזה המון פעמים. אנשים עושים מגעות, עגעות, עגעות, ומפספסים. עכשיו, כשיש לך כתב יד שעובר מדור לדור, אז זה מאוד... פשוט להסביר שנעשו טעויות, כי מי שמעתיק קודם כל הוא לא...
לא, אמרתי, אתה צריך להבחין בשני סוגי טעויות. אומרת, אם יש טעות בהעתקה, שאתה רואה שהיא טעות בהעתקה, אז אין בעיה, אז אני מבין שהשיבוש הוא תוצאה של טעות בהעתקה. אבל אם יש שני נוסחים שאין קשר פשוט של טעות בהעתקה ביניהם, יש שני נוסחים שעומדים לעצמם, ואין לך הסבר פשוט איך קרתה הטעות הזאת.
לפעמים אתה מכתיש שורה, לפעמים זה...
אוקיי, תחפש, אנחנו פה מכירים את האופציות של טעויות ההעתקה, כבר יש קטלוגים של הטעויות האלה. תבדוק, אם יש לך הסבר כזה, אז ודאי שזה הסבר אפשרי. אם אין לך הסבר איך השתבשה הטעות הזאת, יש לך פשוט טקסט לא מובן. ומישהו פתאום תיקן, החליף מילה או משהו כזה, אבל החליף מילה לא למילה דומה שהייתה טעות בהעתקה, אלא למילה שמתקנת את העניין. אז המקור הוא המשובש. המשובש הוא הנכון יותר.
חיסור המחסבה שקטנה, גמרא.
כן.
ותיקון.
תיקון...
אז זה שאלה במעלה הכללים, הם דנים. האם חיסון המסר והכי קטני הכוונה שיש פה טענה היסטורית שבאמת הנוסח המקורי של המשנה היה זה, או שבעצם כך צריך לקרוא, לא שהיה הכוונה שזה היה הנוסח המקורי. וכך אתה צריך לקרוא את המשנה. ואינשקי גם באיזה מאמר בשם הגרא הוא מביא את זה, אני ויכוח על זה איתו. אבל הוא מביא את זה בשם הגרא, הוא טוען שכך הגרא אמר, שבעצם זה טענה שהמוראים חולקים על המשנה. המוראים באים לחלוק על המשנה. הם אומרים את זה בשפה של חיסור המסרה והאחי קטני. זאת אומרת, כך אתה צריך לקרוא את המשנה. הכוונה, זה נכון, לא כך צריך לקרוא את המשנה, אלא עזוב את המשנה הזאת. זאת אומרת, תעשה כך.
או שהוא
טוען
שהם ניסו כאילו
להסתיר
את זה.
הוא רצה, תוך כדי הוויכוח, הוא אמר לי, לא מתכוון שהם רצו להסתיר, אלא שכיוון שזה נוסח קנוני, אז לא חולקים עליו באופן פשוט, אלא תולים את הכל בנוסח שהגיע אלינו. כי הנוסח זה הנוסח המחייב, לא נוגעים בנוסח הזה. זה תורה שבעל פה גם היה הרי תקופה ארוכה. אז איכשהו התקבע, אז התקדש, לא יודע בדיוק מה, אז לא רוצים... אז גם כשחולקים עליו, מכניסים את זה לתוך נוסח המשנה, כי זה בעצם הספר הקדוש או הקנוני. טוב, לא יודע, אני נשמע לי קצת בעייתי. מכל מקום, גם אם הפירוש ברמב"ם הוא שהיו הלכות שכן נמסרו למשה רבינו, ודאי שהוא אומר שלא כל ההלכות נמסרו. ואף משה רבינו לא למד מדעתו את כל ההלכות, אלא בדורות הבאים המשיכו להוליד עוד פרטים ופיוטי פרטים חדשים מן המקרא ומן הסברה. נאמר על התורה ארוכה מארץ מידה, ואי אפשר למסור הכל. זה דיברנו קודם, למה לא כתבו הכל? בשביל מה ישאירו את הכל עם כל מיני קודים כאלה? אי אפשר למסור הכל, במיוחד כמו שאמרתי קודם, שזה לא רק שאי אפשר למסור הכל, אלא גם התוצר הוא לא באמת מה שהקדוש ברוך הוא התכוון מראש. אז הוא לא יכול למסור הכל. זה לא מה שהוא התכוון אליו. הוא השאיר לנו את האפשרות לעשות מה שאנחנו מבינים, על פי הכללים האלה, אבל זה לא היה מוכתב מראש. התורה היא חיה, דינמית, בהלכות שהולידו, נפלו מחלוקות, מטבע האדם שגם בהלכות שנמסרו, אגב, נפלו מחלוקות. הרמב״ם טוען שלא, אבל נראה די ברור שכן. אפילו ב... לולב, ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. אחרי זה בא מישהו ואומר שהערבה זה מנהג נביאים. ככה נפסק להלכה. זה לא הלכה למשה מסיני, זה מנהג נביאים, חיבוט ערבה. אז הנה אנחנו אומרים, זאת אומרת, אם זה הלכה למשה מסיני, אז איך מישהו אומר זה הלכה למשה מסיני ומישהו אומר זה מנהג נביאים? אז הנה, השתבשה, הלכה למשה מסיני. אני אומר, גם מי שאומר זה הלכה למשה מסיני, הרי רואה שהבר פלוקטה שלו אומר אחרת. וזה לא מפריע לו להגיד שזה הלכה למשה מסיני. למה? כי הוא מבין שגם הלכות משה מסיני יכולות להשתבש. לא, מסורת אומר בעל פה, זה יכול להשתבש.
הרמב"ם לא
הכיר את הגמרא? אה? יש חוות יאיר, תשובה, שתי תשובות נדמה לי, אפילו ארוכות של החוות יאיר, קוף צדיק ב', קוף צדיק א', משהו כזה, ושם הוא עובר על כל ההלכות למשה מסיני בש"ס, בכל אחת מהן שיש מחלוקת, הוא דן, האם אפשר ליישב את הרמב"ם, חלק מהם הוא מנסה להציע יישוב, וחלק הוא נשאר וצריך להיות. לא יודע.
הוא לא בוחר את הרמב"ם. לא אומר
רמב״ם,
אני לא
חולק עליו. תקרא אותו ותחליט מה שתחליט, למה צריך לדחות את הרמב״ם? הרי זה גם לא שאלה הלכתית, זו שאלה היסטורית, או מה זה משנה עכשיו להלכה, אם כן נפלו מחלוקות דעת, למה שבסיני הלכות. מטבע האדם שאין דעות בני אדם שוות, הוא לכל אחד דרך מחשבה משלו. חכם אחד מבין בכתוב כך ונראית לו הסברה כך, וחברו מבין אחרת וסובר אחרת. כל אחד מהם מודה שגם לדעה השנייה יש מקום, דיברנו על זה שהסברה היא לא כמו סברה של מנדקאי בקייבה. זאת אומרת, זו סברה שהיא לא לוגיקה, זאת אומרת, זה לא דבר ודאי, אלא זה משהו שהוא מסתבר, ומילה יכול להיות גם ויכוח על זה. אך בכל זאת, לא, נראה יותר כדעתו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירושו שאין אף אחד מהשניים יכול לטעון לאמת מוחלטת. הדעת סובלת את דברי שניהם. וכיוון שהתורה נמסרה לדון בה לפי דעת האדם, שתי האפשרויות יכולות להיות צודקות. כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בעצם הוא אומר שניהם טועים.
ניסוח גרוע להגיד את זה.
כן.
אלו ואלו לא דברי אלוקים חיים.
בדיוק. זה הכוונה ששניהם טועים. זה כמו מה שהגמרא מביאה לפילגש בגבעה שם בגיטין, בדף ו', שרבי יונתן ורבי יושיע נחלקו עם זבוב מצה או ממה מצה. כן? אז שאלו, אז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא ואומר לו, נו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? הוא עוסק בפרשת פילגש בגבעה, לא יאומן, בדיוק שעסקו בה שם. אז שואל אותו, נו, ומה הוא אומר? אז הוא אומר, אביתר בני אומר כך, ויונתן בני אומר כך. לומר, בחס ושלום, וכי כספי כקמי שמיה. זאת אומרת, מה, יש ספק לקחת ברוך? מה היה שם אצל פילגש בגבעה? מצא זבור, מצא שערה, שערה, קדוש ברוך הוא ראה את זה, הוא יכול להגיד. זה לא, לא צריך פה, זה אפילו לא צריך יכולות מהם, מי יודע מה, הוא היה אז, אוקיי? אז הוא אומר, זבור מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, או להפך, אני לא זוכר כבר, מה שם משניהם. מה הכוונה? זה קצת נשמע כמו האורק על מדלפי כזה. זאת אומרת, שבא איזה קול מיסטי ומשאיר משהו עמום, אתה יכול להבין בו מה שאתה רוצה. ככה הוא תמיד צודק. אז זה התרגיל של כל האורקלים, כן? שהם תמיד יוצאים צודקים, כי כמו האיגרות של הרבי מלובביץ'. זאת אומרת, אם אתה מספיק גמיש עם הפרשנות, אז אתה תמיד צודק. אז הזבור מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד, הוא בעצם אומר שכל אחד מהם תפס חלק. ממה שהיה שם. אחד אומר זבוב, השני אומר נימה. האמת שהיו שניהם. בסדר? היו שניהם, וכנראה, אני חושב שהפירוש הפשוט הוא שמשהו הקפיד בסוף על הפילגש שלו, זה בגלל ההצטברות של שני הדברים יחד. זאת אומרת שבעצם מה שיוצא זה שכל אחד תפס חלק מהאמת. אפשר לקרוא לזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אפשר לקרוא לזה כמובן אלו ואלו לא דברי אלוקים חיים. שניהם טעו, שניהם צדקו, אבל בעצם זה קצת, זה די דומה למה שהוא כותב כאן. שבכל אחד יש איזשהם צדדים נכונים, זה לגיטימי, זה בתחום הלגיטימי. ולשני יש גם צדדים נכונים, וזה גם בתחום הלגיטימי. אמת נמסרה לנו, אין אמת אחת שאליה אנחנו אמורים לקלוע, כל עוד זה בתחום הטענות הלגיטימיות, וכיוון שככה, זה אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. זה בעצם הטענה שלו.
מה המשמעות הלכה ככך וכך? אם גם זה וגם זה
נדמה להם חיים. אז אתה יכול לפרש את זה באופן טכני. זאת אומרת, צריך להגיע לשורה תחתונה מוסכמת, עושים הצבעה והלכה כפלוני. או עם הבת קול, מה שאתה אומר, שאלו ואלו דיבר על קמחים והלכה כבית הלל, אז הבת קול אמרה שהלכה כבית הלל. אבל לא בגלל שהאמת היא כבית הלל, אלא בגלל... אני חושב שדיברנו על זה פעם, שהדברי הבת קול שם באירובין, על אלו ואלו דיבר על קמחים אין והלכה כבית הלל, בדרך כלל זה נראה כמו פרס על התנהגות טובה, כי הגמרא בהמשך הרי אומרת שלמה זכו בית הלל שנקבעה הלכה כמותם, לפי שנוחי נפש והענבים היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז זה באמת רומז קצת לכיוון הזה, שזה בעצם אומר, אלו ואלו אלוקים חיים, שניהם צודקים באותה מידה. למה פסקו הלכה כבית הלל? פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, בואו נרתום את פסיקת ההלכה למטרות חינוכיות. נחנך את הציבור שכך ראוי להתנהל. אבל רבי יוסף קארו בספר כללי הגמרא, אז הוא מציע פירוש כנראה לא לגמרי ברור בלשונו, אבל נראה שהוא מציע פירוש אחר. הוא טוען שההלכה אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל מפני שנוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ולכן הם יותר צודקים. כי מי ששוקל ברצינות את הדעה של מי שמתווכח איתו ורק אחר כך מגבש את העמדה שלו, הוא יקלע יותר לאמת. זאת המתודה הזאת מביאה אותך יותר קרוב לאמת, זה לא פרס על התנהגות טובה, אלא הלכה כבית הלל בגלל שהם צודקים. יש פה תפיסה שונה למה זה פסיקת הלכה. האם פסיקת הלכה זה משהו שהוא בעצם שרירותי במובן מסוים, זאת אומרת, צריך לקבוע איזשהו הלכה מוסכמת, אבל יכולנו גם לקבוע את ההפך, אין עדיפות להלכה שנקבעה, מול תפיסה שאומרת שקובעים הלכה בגלל שזאת האמת, זאת אומרת, יותר צודק. או לפחות יותר קרוב לאמת, אף פעם אפשר לדעת בוודאות, אבל הערכתנו היא שזה יותר קרוב לאמת מאשר הצד השני, וזה מעניין בפרט על רקע הזה, סתם, כבר אנחנו מדברים על אלו ואלו, אז זה מעניין בפרט על רקע ההבנת המחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל בכלל. מה הרי שם, איך היא פותחת? שלוש שנים, אני כבר מחצה, החלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להכריע, ואז יצא בת קול. אז תוספות כבר שואל במקום, הרי לא בשמיים. הם משגיחים בבת קול, אז מה זה עוזר שיוצאת בת קול? אז יש לו כל מיני תירוצים. אני יודעתי התירוץ הרבה יותר פשוט מהתירוצים שלו. יש תוספות אחר, בדף ו' בעירובין, שהוא אומר שהמחלוקת בבית שמאי לבית הלל יסודה במחלוקת על המתודה. בית שמאי טענו שבית שמאי היו מחד לדי תפי, היו יותר מבריקים, אינטלקטואלית, אוקיי? בבית הלל היו יותר אנשים, היו פשוט... היו יותר חברים בבית הלל מאשר בבית שמאי. טבע הדברים, המבריקים הם תמיד פחות, אתם יודעים, זה תמיד ככה. אז עכשיו היה ויכוח בין בית שמאי לבית הלל, אז לכאורה מה הבעיה? תעשו הצבעה ואחרי רבים להטות. אבל היה ויכוח מה זה הרבים. האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים? כן? דיברנו פעם על זה, האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? נכון? בית הלל אומרים צריך לספור רגליים, בית שמאי אומרים צריך לספור ראשים. עכשיו במצב כזה, זה
בעיה, קודם צריך להכריע מה נכון ואז להגיד יש פה רוב חוק.
לא, לא, ההנחה, ההנחה הייתה שבית הלל הסכימו שבית שמאי יותר מחודדים. זה היה מוסכם, זה נתון, אוקיי? נתנו בסדר, אבל אנחנו יותר. בעצם היה פה ויכוח האם ללכת אחרי רוב החוכמה או ללכת אחרי רוב האנשים. אגב, הוויכוח הזה ממשיך גם אחר כך, שוב פעם דיברנו על זה. הוויכוח הזה ממשיך גם אחר כך, ספר החינוך מביא בבית דין של שלושה בדיני ממונות, יכול לשבת אחד שהוא גביר וסביר, מומחה לרבים, ועוד שניים שהם סבירים. השניים שהם יודעים, שמסבירים להם הם מבינים. אבל הם לא תלמידי חכמים בשיעור קומה, בפני עצמם. עכשיו, כשיש מחלוקת בבית דין, הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים מעטות, נכון? מה קורה כשיש מחלוקת בין שני הפשוטים לאב בית דין, כן, למומחה לרבים? אז הרבי גאון טוען שהלכה כמוהו. כי הרוב הקובע זה רוב החוכמה.
בשביל מה אפשר?
אה?
בשביל מה
אפשר? כדי לאתגר אותו, כדי להעלות שאלות, כדי לבקר אותו, הם כנראה לא סתם מציצים. זאת אומרת, כשהוא אומר להם, אז הם יודעים לשאול שאלה, או לנסות להבהיר, או להציג צד שני. אבל עדיין הוא ה... מה?
נשלים לשלושה.
כן, נשלים לשלושה. אז זה הרבי גאון, והרמב"ן אומר שלא, סופרים רגליים. ארבע רגליים זה יותר משתיים, אנחנו סופרים את זה, הלכה כמו השניים. בסדר? אז זה אומר שאותו ויכוח שהיה בין בית שמאי לבית הלל בעצם ממשיך גם הרבה אחר כך. להלכה מקובל כמו רמב"ן, אבל אני מניח שזה בעיקר מסיבות פרקטיות. לא תתווכח עכשיו מי תמיד חכם יותר גדול ועד כמה הוא יותר, זה מתכון למריבות. אז די ברור שזה ברמה הפרקטית לפחות צריך להכריע כמו הרמב"ן. אבל לענייננו, למה נזקקו לבת קול בית שמאי ובית הלל? הם נזקקו לבת קול בגלל שבוויכוח כזה אין דרך להכריע. מתי אנחנו אומרים לא בשמיים? שיש לנו אפשרות להכריע בכללי ההלכה. אם יש ויכוח, תעשו הצבעה ותלכו אחרי הרוב. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכול, לא יודע. יש כללים, איך מכריעים.
אתה אומר לא בשמיים, אתה לא מתכוון לומר, כבר אני לא צריך את השמיים, אני יודע את זה יותר לבד. אתה אומר, לא בשמיים.
לא נזקקים לשמיים, לא שלא צריך את השמיים. אסור להזקק לשמיים, אני צריך להסתדר לבד. לא שאני יכול להסתדר לבד.
אתה אומר יותר מזה, אתה אומר אין משמעות לשמיים, אין כוח בידי השמיים לקבוע
הלכה. לא, לא חושב שזה, מה זה אין כוח? אין להם את הסמכות, כיוון שבסופו של דבר התורה ניתנה לנו בארץ ואנחנו אמורים לקבל את ההחלטה. השמיים נתנתקו באיזה שגר ושכח, זאת אומרת בסיני ניתנה תורה וזהו.
בדיוק, ועכשיו אתה אומר לא, ויש סיטואציה שבא לשמיים פתאום יש כן מה.
למה? באותה סיטואציה שבה התורה על הארץ לא מסתדרת. אין לנו, אנחנו לא יכולים להכריע בכללים שלנו. מה נעשה עכשיו? נצביע על השאלה אם סופרים רגליים או סופרים ראשים. גם את ההצבעה הזאת לא נצליח להכריע. אנחנו תקועים במקום שבו הוויכוח הוא על המתודה, על מתודת ההכרעה עצמה, אין דרך להכריע אותו. לכן יוצאת בת קול ואומרת, הלכה כבית הלל. מה שנזקקו לבת קול שלנו זה פשוט בגלל שהיו תקועים. למה אני אומר את כל זה? שנייה אחת.
מה זה הלכה? שמה שבת קול אמרה בעצם זה שצריכים
לשאול. אחרי הרגליים.
בלבד שהם ענבים.
אה, אוקיי, אתה אומר שזה לא אחרא, זה ההסבר להווי גאון. איך הווי גאון אחרי כמה, לא יודע מה, כמעט אלף שנה יכול לחזור ולהגיד שסופרים ראשים ולא רגליים? הווי גאון בבית דין של שלושה אמר שהולכים אחרי התלמיד חכם, אז הוא יעלה כמו אריק. הוא יגיד שמה שהבת קול אמרה זה לא שסופרים רגליים, אלא שבית דין ובית הלל היו ענבים, לכן סופרים רגליים, אבל סתם ככה לא.
ששם החוכמה הצטברה, מספיק אנשים, החוכמה
מצטברת. כן, כמובן, אפשר להסביר את זה בבית. אבל מה שאני אומר פה זה שאם אנחנו זוכרים את זה ברקע, שיש פה בעצם ויכוח בין המבריקים לענבים, אז ההסבר של רבי יוסף קארו הוא עוד מעניין שבעתיים. כי בעצם ממש אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל בגלל שהם יותר צודקים. לא מסיבות חינוכיות. עכשיו, מה זאת אומרת, הם פחות מבריקים, אבל הם היותר צודקים. ולמה? כי מי שעובד במתודה שלהם, גם אם הוא פחות מבריק, הוא מגיע לתוצאות טובות יותר. זאת אומרת, הוא מגיע יותר קרוב לאמת. אם הוא שוקל ברצינות את הדעה השנייה, ומקדים את דברי בית שמאי לדבריו, ורק אז מגבש עמדה. אגב, אנחנו מוצאים גם הגמרא שחזרו להודות בית הלל כדברי בית שמאי. זאת אומרת, יש דוגמאות שבהם אנחנו רואים שבית הלל באמת עשו את זה. זאת אומרת, הם הקדימו את דברי בית שמאי, ולפעמים חזרו בהם. הם הבינו שהם טועים. מה? הפוך אני לא זוכר, יכול להיות שגם יש, אני לא בטוח. אבל טוב, הגמרא מתארת שם שזה כתכונה, זאת הייתה תכונה של בית הלל. ולכן זה יותר מעניין להגיד שדווקא נפסקה הלכה כבית הלל, בגלל שהאמת איתה, למרות שאפריורי היית מצפה שדווקא זה פחות קרוב לאמת, אבל המתודה חשובה כנראה לא פחות מהכישרון. אז זה מה שהוא אומר, הדעת שובעת לשניה, כיוון שהתורה נמסרה לדון על פי דעת האדם, שתי אפשרויות יכולות להיות צודקות. אף על פי כן, לשם הנהגת הכלל צריך שתהיה הכרעה. אז הוא הולך באופן ברור בכיוון שההכרעה אין פירושה שזאת האמת, אלא ההכרעה פירושה אין ברירה, צריך להגיע לשורה התחתונה. כדי שההנהגה תהיה אחידה. אני חושב שהוא טועה בזה דרך אגב. כתבתי איזה מאמר, אני לדעתי הוא טועה בזה. זאת אומרת, המטרה בפסיקת הלכה היא כן להגיע לאמת. זה לא מה שיש לנו ערובה שתמיד הגענו לאמת. בהחלט ייתכן שטעינו. אבל העיקרון בפסיקת ההלכה הוא כן עיקרון של חיפוש אמת, או התקרבות ככל האפשר לאמת. ברגע שבית דין הגדול הכריע, גם אם ההכרעה היא על פי הרוב, ההכרעה מחייבת ורצון הקדוש ברוך הוא שכך ינהגו. אחת שלא הוכרעה ההלכה, ידוע שאומרים, כדאי הוא רבי פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק, אף על פי שהוא יחיד נגד רבים, ואפילו בדאורייתא, כי באמת גם לדעת היחיד יש מקום מן התורה. ובעניין מה שנחשב בגדר הוכרעה ההלכה, יש עוד להמשיך לדון, למשל, האם מה שנפסק בשולחן ערוך נחשב כהוכרעה ההלכה, ואין כאן מקום להאריך בזה. זה הערות ככה שהוא לא יכול להתאפק מלהכניס אותם. אבל גם לגבי כדאי הוא רבי פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק, גם שם אני לא בטוח שאני מסכים איתו, זה כנראה מחלוקת ראשונים.
מה, האם
זה המשמעות? האם כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? זה בגלל שבכל מקום שלא נפסקה ההלכה, אז אתה יכול גם לסמוך על דעת המיעוט, למרות שזה נגד הרוב. בפשטות, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זה גם אחרי שנפסקה ההלכה. ויותר מזה, יש ראשונים שאומרים שאם כדאי, הרמ"א בעצם, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה, בתורת חטאת, בהקדמה לתורת חטאת, שאם אומרים כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אז זה אומר שבעצם הלכה כמותו. כי אם הלכה לא כמותו, אז אסור לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק. הלכה לא כמותו, מה אכפת לי שהוא אמר משהו, אז הוא אמר. האם בשעת הדחק מותר לבוא על ההלכה? אם ההלכה נפסקה נגדו, אז ההלכה היא נגדו, מה אכפת לי שאתה בשעת הדחק? אלא כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על רבי שעת הדחק, זה כאשר זה אומר בעצם שההלכה היא כמותו. אז למה בשעת הדחק? אז תפסוק תמיד. וכיוון שראוי להחמיר בדרך כלל, בשעת הדחק מותר לך ללכת על עיקר הדין. אפשר לראות את זה בראשונים, אני לא נכנס לזה עכשיו, הוא מניח את ההנחה הזאת. הרמב״ם אומר, רק נגמור את הפרק לפחות, הרמב״ם אומר שבהלכות המקובלות עם משה רבנו שנמסרו מדור לדור, לא נפלה שום מחלוקת, זה מה שהזכרתי קודם. שהאם חכם אחד יעיד שכך נתקבל ממשה רבנו, בוודאי שנאמין לו. זה לא נכון כמובן. יש מחלוקות בגמרא, שאחד אומר, הבאתי קודם דוגמה, הרבה, חיבוט, כן, נסוך המים, הלכה משה מסיני ומנהג נביא. אז הנה, יש פה חכם שאומר, זה הלכה משה מסיני, ושאני לא מקבל את זה. זאת העובדה שמישהו אומר לא בהכרח אומר שאנחנו מקבלים ממנו. ואם משה רבינו הבין כך בתורה, מי האדם שיבוא אחרי המלך? גם מה שנתחדש בדורות שאחרי משה רבינו והסכימו עליו כל החכמים, או שהכריעו בבית דין הגדול, נמסר מדור לדור כהלכה מקובלת. זה הנציב כותב בהקדמה בקדמת העמק, בהקדמה לשאילתות. יש מחלוקת מה זה נקרא גמרא גמירלה. רש"י כותב גמרא גמירלה, הכוונה זה הלכה משה מסיני. אבל ברמב"ם משמע גמרא גמירלה זה איזושהי מסורת עתיקה. לא בהכרח מסיני. אבל הדבר שעבר, וזה מסורת מוסמכת, וזה כבר עבר את הדורות וכו', זה נקרא גמרא גמירלה. הוא מדבר פה על זה. הכריעו בבית דין הגדול, ונמסר מדור לדור כהלכה מקובלת. אך ודאי שבכל דור היו ספקות ומחלוקות, ייתכן שגם משה רבינו עצמו היו ספקות, הוא מסר לדור הבא את ספקותו, ושהכריע בהם יחד עם הזקנים. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה בסיני, זוהי לשון מליצה. מה שאמרתי קודם, זו אמירה נורמטיבית, זו לא אמירה היסטורית. כלומר, הכל נובע ממה שנאמר למשה בסיני, שיש לדייק ולדקדק בפסוקים וללמוד מהם הלכות חדשות. זאת אומרת, כל הטענה היא שבעצם תורה מתפתחת, זה לא כולנו צינור חלול שמעבירים רק את מה שניתן מסיני. הנה מוצאים לנו שהרמב"ן בתחילת הצגותיו לספר המצוות כתב בפירוש לגבי לשון חכמים, 613 מצוות נאמרו למשה בסיני, שאין לי בדווקא, כי קצת המצוות לא נאמרו בסיני אלא אחר כך, וגם מצוות הרבנן נאמנו בכלל מעניין זה וכדומה. גם בזה לא לגמרי מדויק, מסקנת הרמב"ן היא לא כזאת. הוא מעלה רק אפשרות כזאת. התשבש נדמה לי אומר, אבל הרמב"ן הוא בסופו של דבר מסיק לא ככה. הוא מגן על הבאה כשמונה מצוות הרבנן. טוב, אנחנו נעשה את זה.